שלום וברכה, מסכת יום הדף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב', שורה שישית מלמטה. שואלת הגמרא, במה מפיסין? באיזה בגדים עושים את ההגרלה? רב נחמן אמר בבגדי חול, ורב ששת אמר בבגדי קודש, וכל אחד מנמק. רב נחמן אמר בבגדי חול, למה? דאי אמרת, כי אם אתה אומר שהכהנים יעשו את זה בבגדי קודש, אז איכא בעלי זרועות, דחמסי ועדי, יש בעלי זרועות, דהיינו. כהנים שהם אלימים, ולמרות שהם לא יזכו, אם הם יהיו בבגדי קודש, הם יכולים לרוץ ולחמוס ולגזול ולעבוד את עבודת הקודש. לכן רב נחמן אומר, תעשה את זה בבגדי חול, כדי שיהיה מה שיעצור אותם. לעומת זאת, רב ששת אמר בבגדי קודש, למה? די אמרת בבגדי חול, יכול לצאת מזה חורבה, למה? כי אגב, חביבותי מיקרו ועבדי, עבודת הקודש היא מאוד חביבה. הם יגלו שהם זכו עכשיו בהגרלה והם יכולים לעבוד, הם ירוצו לעבוד אם הם יהיו בבגדי חול. זה יהיה בעיה, לכן רב ששת אמר שיהיו בבגדי קודש. אמר רב נחמן, מנה אמינא לה, מניין המקור לדבריי, תתנן, ששנינו משנה במסכת תמיד, מסרון לחזנין, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. המשנה מתארת שאחרי עריכת הפיס, היו מוסרים את מי שעלה בהגרלה לחזנים, דהיינו השמשים, שהם היו משאירים עליהם רק את המכנסיים בלבד, והיו מפשיטים אותם את שאר הבגדים שלהם. הפכנו דף, ומדייק רב נחמן, מיילה, והאם לא מדובר באותם הכהנים שזכו לפייס, שאותם היו מפשיטים את בגדי החול כדי להלביש אותם את בגדי הקודש. דוחה את זה הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, לא, מדובר פה באותם שלא זכו לפייס, דהיינו, שהיו מפשיטים את בגדי הקודש שבהם הם עשו את פעולת ההגרלה. ואומרת הגמרא, הכנה מסתברה, כך גם מסתבר יותר להסביר למה דאיסא על כדעתך, שאם היה עולה על דעתך לומר שבאותם שזכו לפייס לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, כי אם תרצה לומר שהפשטה זו בגדי חול ולהלבישן זה בגדי קודש, אז מה שכתוב לא היו מניחים עליהם אלא מכנסי חול, זאת אומרת שמלבישים אותם בגדי קודש על מכנסי חול, ואחר כך פושטים את מכנסי החול, ולובשים את מכנסי הקודש? איך אפשר להסביר ככה? והתניה והרשנינו בברייתא, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, תלמוד לומר, ממה שכתוב, בוא נקרא בפנים, כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו. ומזה שכתוב על בשרו, למדה הברייתא שמכנסיים הם הדבר הראשון שצריך ללבוש מתוך בגדי הקודש ולא הדבר האחרון. לכן מסתבר לומר, כמו ההסבר של רב ששת, שמדובר בברייתא באותם כהנים שלא זכו לפייס, שהם פושטים את בגדי הקודש, וממילא זה לא סותר שמכנסי קודש הם הראשונים ללבוש. ואידך, ואיך יענה על כך רב נחמן? עונה הגמרא בשמו של רב נחמן, הלא קשיא, הכי קטני, זה לא קשה, כך צריך להסביר את המשנה. עד שעודן עליהם בגדי חול, מלבישים אותם מכנסי קודש, והיו מפשיטים אותם בגדי חול, ולא היו מניחים אלא מכנסיים בלבד. דהיינו, הפייס מתבצע כשיש עליהם בגדי חול. ודבר ראשון, מלבישים אותם מכנסי קודש, ורק אז מפשיטים אותם את בגדי החול. וממילא אז הדבר היחיד שנשאר עליהם זה המכנסיים של הקודש, והסיבה שעושים ככה זה כדי שלא יעמדו ערומים כשהפשיטו את בגדי החול. עד לפה דיברנו על מקורו של רב נחמן. אמר רב ששת, מנה אמינא לה, מיכן המקור לדבריי, דתניא, לשכת הגזית כמין בסיליקי גדולה הייתה. לשכת הגזית זה המקום ששם היו עושים את הפייס, את ההגרלה, והיא הייתה כמין בסיליקי, בית גבוה שעליו יש עלייה. בסיליקי או בזיליקה זה צורת מבנה שמקורה באדריכלות הרומית, היא שימשה בדרך כלל כאיזשהו מבנה ציבור, אולי משפט מלכותי. היא הייתה בנויה ממבנה מרכזי שנמצא על עמודים, ובצדדים היו עוד אולמות שבעצם ניתן היה להרחיב אותם. על בסיס זה, במודלים עתיקים של בית המקדש הראשון, למשל מסוף המאה ה-17, ציירו את לשכת הגזית כמין גורן, ומאחוריה עמודים. בתוך לשכת הגזית, הפייס היה מתבצע במזרחה, דהיינו, קבוצת היקף המפייסין הייתה במזרח הלשכה, וזקן יושב במערבה, הזקן הזה היה הזקן של בדין, שהיה מורה להם את סדר הפייסין ההגרלות, אז הוא היה יושב במערב הלשכה. והכהנים מוקפים ועומדים כמין בחוליאר. בחוליאר זה צורה עגולה, במקומות אחרים רש"י מסביר, שאישה קושרת בו את חלוקה. והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם, ויודעים שממנו פייס מתחיל. דהיינו שממנו הוא מתחיל את הספירה של האצבעות. ועכשיו ההוכחה של רב ששת, ואיס על כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר, בבגדי חול ממצאים את הפייס, מצנפת בבגדי חול, מי איקה? האם יש מצנפת בבגדי חול? הרי מצנפת זה בגד של הכהן. דוחה הגמרא ואומרת, אם כן, יש מצב שיהיה מצנפת גם בבגדי חול, כדתני רב יהודה ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב שמואל בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו קטונת, עובד בעבודת יחיד. כמו שאומרו בהמשך בדף למד ה', שהיו אמותיהם של הכהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה, להראות את תפארת עושרם ונוי מלאכתן וכמה הם מהדרות במצוות. דקטני שכתוב, כהן שעשתה לו אמו קטונת, הוא לובש והוא עובד בעבודת יחיד. עבודת יחיד הכוונה לא עבודות ציבור, וגם זה, כמו שנלמד בהמשך, צריך לעשות את זה מסירה בלב שלם לציבור. אז אמנם רב ששת רצה לומר שמזה שאנחנו לוקחים את המצנפת מעל ראשו של הכהן, כנראה מדובר שהבגדים שהם היו לובשים זה דווקא בגדי קודש, אבל הגמרא בעצם אומרת שהאימהות של הכהנים היו עושים להם בגדים מאוד דומים לבגדי הקודש, ולכן אין הוכחה כדברי רב ששת. אמר אביי, מדייק אביי מהדברים, שמע מינה שני דברים. לשכת הגזית, חציה בקודש וחציה בחול, והדבר השני, ושמע מינה, שני פתחים היו לה ללשכת הגזית. אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול. ועכשיו אביי מוכיח את דבריו. דאיס על כדעתך, שאם יעלה על דעתך לומר שכולה בקודש, שכל הלשכה הייתה בקודש, אז אם ככה, זקן יושב במערבה, איך זה יכול להיות? והאמרמר... והרי שנינו אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, שרק אצלם מצינו ישיבה שנאמר בספר שמואל, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר מי אנוכי ומי ביתי וכו'. אז אי אפשר להסביר שהזקן יושב בקודש. מצד שני, ואיס על כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר כולה כל לשכת הגזית נמצאת בחול, דהיינו מחוץ לעזרת המקדש, פייס במזרחה, גם הפייס התרחש בחול, איך זה יכול להיות? והבאינן, והרי צריך לקיים את מה שכתוב בפסוק, בבית אלוהים נהלך ברגש וליקה, ואין את זה כי זה לא בית אלוהים, אם אמרת שכולה בחול. לכן, מסקנתו הראשונה של הבאי, אלא שמע מינה, חצייה של הלשכה בקודש וחצייה בחול. ועכשיו למסקנה השנייה של הבאי, ואיס על כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר, שפתח אחד יש לה, והפתח הזה ופתוח לקודש, אז אם ככה, זקן יושב במערבה, איך זה יכול להיות? והאתנן, והרי שנינו במשניות במסכת מעשר שני, הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש, וכבר למדנו שאם תוכן קודש זקן לא יכול לשבת שם. מצד שני, ואיס על כדעתך שהפתח פתוח לחול, אבל אמרנו שהפייס במזרחה, והאתנן, והרי שנינו שהלשכות שבנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול, אז אם ככה, הפייס מתבצע בחול, לא יכול להיות. הרי אמרנו שצריך לקיים את הפסוק, בבית אלוהים נהלך ברגש. ומכאן למסקנה השנייה, אלא לב שמע מינה, אלא בהכרח אתה צריך להגיד, שני פתחים היו לה ללשכת הגזית, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול. ישנם שלוש שיטות בראשונים, איכן הייתה ממוקמת לשכת הגזית. השיטה הראשונה, תוספות ריא לבן, מתלמידיו של רבנו תם, שהיא הייתה בצפון מערב העזרה, כאשר חצייה המערבי בחול מחוץ לעזרה. השיטה השנייה היא שיטת הרמב״ם, שהלשכה הייתה בצפון מזרח העזרה, כאשר כולה הייתה בתוך העזרה. השיטה השלישית, על פי גרסת המשניות במסכת מידות, לפיה הלשכה נמצאת בדרום מערב העזרה. אומרת המשנה, הפייס השני הוא היה מי שוחט את קורבן התמיד, מי זורק את הדם של קורבן התמיד, מי מדשן את המזבח הפנימי, הוא מזבח הזהב שנמצא בתוך ההיכל, ומי מדשן את המנורה, דהיינו הוא מסיר את הפתילות, האפר והשמן שנותרו מהנרות שקבעו מהלילה הקודם, ומי מעלה איברים לכבש. הכוונה בעצם להולכת האיברים אל המזבח, וההנחה שלהם בתחתית הכבש, את העלה מתחתית הכבש למזבח, היו עושים כהנים אחרים. כהן הראשון, היה מעלה את הראש והרגל, הכוונה את הראש ואת הרגל האחורית של ימין, זה כהן אחד. הכהן השני היה מעלה את שתי הידיים, דהיינו את שתי הרגליים הקדמיות של הבהמה. הכהן השלישי היה מעלה את העוקץ והרגל, שזה הזנב כמובן עם איזשהו חלק מהחלק האחורי של הבהמה, והרגל של שמאל, שזה הכהן השלישי. כהן רביעי מעלה והחזה והגירה. אומר רש"י שהחזה זה השומן הרואה את הקרקע וחותכים אותו מכאן ומכאן בלא ראשי צלעות, והגירה זה הצבא. ושתי הדפנות בכהן חמישי, שזה שני צדדי הבהמה, הכסלים והצלעות, והקרביים בכהן שישי, שזה המאיים של הבהמה. והסולת על ידי כהן שביעי, כאשר זה האיסרון עבור מנחת הנסחים של התמיד, והחביתין על ידי כהן שמיני, שזה מנחת כהן גדול שהייתה קרבה כל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. והיין על ידי כהן תשיעי, בכמות של 3 שלוגים, שזה כמות הניסוך לכבש התמיד, סך הכל 13 כהנים זכו בו. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, שצורת העלאת אברי התמיד לכבש הייתה דרך הילוכו היה קרב. ובזה הוא חולק על תנא קמא, כי הוא למשל יאמר שהעוקץ יהיה באחרונה. שואלת הגמרא, איבעיא להו, נשאלה להם שאלה, כשאין מפייסים, כשעושים את ההגרלה לעבודה אחת מפייסים, דהיינו, כשהם עושים הגרלה, למשל, מי שוחט, כשיזכה מי שזכה לשחיטה, לא עושים יותר פייס לשאר 12 העבודות, אלא אנחנו אומרים שהכהנים שמוקפים לימינו, הם נמשכים אחריו, שהשני זוכה בזריקה, והשלישי בדישון מזבח הפנימי, והרביעי במנורה, וכן כולן? או דילמה, או אולי, לכל עבודה ועבודה אין מפייסין. דהיינו, שלכל עבודה ועבודה בפני עצמה, היו חוזרים ומוציאים את אצבעותיהם למניין, כדי לעשות הגרלה מחדש, והזוכה זוכה. עונה הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה הקודמת, שאמרה, 4 פייסות היו שם, ואיסל כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר, לכל עבודה הם מפייסים, טוב אהבו, יותר הגרלות היו, לא רק 4. ומכאן לכאורה הוכחה שכשהן מפייסים, לעבודה אחת מפייסים, רק עושים 4 הגרלות. דוחה את זה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, הכי כאמר, כך אפשר להסביר, 4 פעמים נכנסים להפיס, דהיינו מתאספים להגרלה, ולכל חדה וחדה היו בה טוב הפייסות, ובכל פעם שהם התאספו, היו בה הרבה הצבעות. הפכנו דף, תשמע, הגמרא מביאה עוד ניסיון להוכחה. רבי יהודה אומר, לא היה פייס למחתה, אלא כהן שזכה בקטורת, אומר לזה שאימו שעומד לידו, זכה אימי במחדה. מסביר רש"י, כשהיו מפייסים לקטורת, כמו שהמשנה אמרה, חדשים לקטורת בואו ואפיסו, שהיו קוראים רק לכהנים שעוד לא עשו את עבודת הקטורת, הקטורת הייתה צריכה 2 כהנים. כהן אחד היה מוליך את הקטורת להיכל ומקטירו, כהן שני היה חוטא את הגחלים מעל מזבח החיצון, ומכניס להיכל ונותן על המזבח הפנימי כדי לשים עליהם את הקטורת. ואמר רבי יהודה שהם לא היו מגרילים מי זוכה במחתה, אלא מי יזכה בקטורת, ומי שזוכה בקטורת היה אומר לזה שנמצא בצד ימין שלו, בוא תזכה עם מי במחתה, אלמה תאמר, לא לכל עבודה ועבודה היו עושים הגרלה. ורוצה הגמרא לומר שמזה נלמד גם לשאר העבודות שהיו מגרילים מי שוחט את התמיד, והחבר'ה שעומדים לידו לפי הסדר היו זוכים בשאר 12 העבודות. דוחה הגמרא, שאני מחתה וקטורת, אחד העבודה היא. מחתה וקטורת נחשבות עבודה אחת, לכן לא היו עושים הגרלה נפרדת עליהם, אבל שאר העבודות אולי כן. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת למהלך הזה, שמהברייתא שרבי יהודה אומר שלא היה פייס למחתה, אפשר לדייק, דווקא מחתה וקטורת דחד העבודה היא, בזה לא הייתה הגרלה, אבל שאר עבודות, ביי פייס, כן צריך הגרלה. שזה בעצם דיוק בדיוק הפוך מהגרסה הקודמת של הדברים. דוחה הגמרא ואומרת, מחתה איצטריך עלי. בכל העבודות היה רק פייס אחד, אבל מחתה היה צריך רבי יהודה להדגיש במיוחד. למה? סל כדעת החמינה, היה על דעתך לומר, הועיל ולא שכיחה. הועיל והקטורת לא מצויה אלא רק 2 פעמים ביום, כי הקטורת לא יכולה לבוא נדבה. מצד אחד ומצד שני ומאטרה, והקטורת מאשרת את העוסקים בה. אז אולי כמו שהקפידו להגיד חדשים לקטורת בואו ואפיסו, על אולי אותו רעיון נתקין לה פייס בפני עצמה. פייס אחד למחתה ופייס אחד לקטורת. לכן כמה שמלן, בא רבי יהודה ואומר לנו שאפילו למחתה לא עשו פייס בפני עצמו, וממילא ודאי שגם לשאר העבודות לא עשו. מביאה הגמרא עוד נוכחה, תשמע בו שמע הוכחה, דתני רבחיה, ששנה רבחיה בברייתות, לא לכל עבודה ועבודה מפייסין, אלא כהן שזכה בתמיד, 12 אחיו הכהנים נמשכים עמו, ומסיים את הגמרא, שמע מינה, מכאן הוכחה, שהיו עושים הגרלה רק על עבודה אחת, וכל השאר היו נמשכים ממנה. ציטוט מהמשנה, פייס השני וכו', שואלת הגמרא, איבעיא להו, נשאלה להם שאלה, מי מקבל את הדם? כי את המלאכה של קבלת תם התמיד, התנא לא אמר במשנה. זה אומר שאחד מאלה שכן שנינו במשנה הוא זה שמקבל את הדם. מפרטת הגמרא את האפשרויות. האם השוחט מקבל? וההוכחה היא על דרך השלילה. די אמרת זורק מקבל, כי אם נאמר שמי שזורק את הדם מקבל, אולי אגב חביבותי לא מקבל לכולי דם. אולי בגלל החביבות של זריקת הדם, שזה עבודת מזבח, אז אולי הוא לא יקבל את כל כמות הדם. והרי נלמד בהמשך שצריך שיקבל את כל הדם, כי נאמר בפסוק, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה. או דילמה, או אולי, דווקא הזורק הוא זה שמקבל את הדם, ושוב הוכחה על דרך השלילה. דהי אמרת, כי אם תאמר שהשוחט מקבל, אז זימנין דשחית זר. אולי לפעמים זר ישחוט את הקורבן, כי הרי שחיטה כשרה בזר, אבל קבלת הדם היא פסולה בזר, שנאמר, ושחט את בן הבקר והקריבו הכהנים את הדם. זאת אומרת, שמקבלת הדם ואילך זה מצוות כהונה. ואם נאמר שהשוחט הוא זה שמקבל את הדם, אז לפעמים זר ישחוט וייצא חורבה מזה, כי הזר גם יקבל את הדם, והעבודה תיפסל. עונה הגמרא, תשמע, בו שמה הוכחה. בן קטין, שזה שם של אחד הכהנים הגדולים, הוא עשה 12 דד לכיור, כדי שיהיו 12 אחיו הכהנים העסוקים בתמיד, מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. דהיינו, הוא תרם כיור גדול עם 12 ברזים, שה-12 כהנים בו זמנית יוכלו לקדש את הידיים והרגליים שלהם ולהיות מוכנים לעבודה. הוא מדייק את הגמרא, ויסל כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר ששוחט מקבל את הדם, תלי שרבי, אז צריכים להיות 13 כהנים שמתעסקים עם קורבן התמיד. שהרי השחיטה אינה טעונה קידוש ידיים ורגליים, אפילו אם כהן הוא זה שעושה את השחיטה, כי הרי באופן עקרוני היא קשרה בזר. ואם תאמר שהשוחט מקבל את הדם, אז נמצא שגם השוחט צריך לקדש ידיו ורגליו כדי לקבל את הדם, כי זאת עבודה שקשרה רק בכהנים. לכן מסיקה הגמרא, אלא לאו שמה מינה, אלא בהכרח צריך להבין שהזורק הוא זה שמקבל את הדם שמה מינה. ומביאה לזה הגמרא עוד סייעתא, אמר לרבה חברי דרבה לרב אשי, אף אנא נמי תנינא, גם אנחנו שנינו כך במשנה, שחט השוחט וקיבל המקבל, ובא לו לזרוק שמה מינה. הרי שהמשניות במסכת תמיד אומרות מפורש שיש שוחט ויש מקבל שהוא לא השוחט. ציטוט מהמשנה, אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא וכו'. הגמרא מביאה עכשיו ברייתא שמפרשת את דעתו של בן עזאי ותביא עוד 3 דעות שחולקות כיצד מעלים את אברי התמיד למזבח. תנו רבנן, וזו דעתו של בן עזאי. כיצד דרך הילוכו? הראש והרגל הימנית האחורית קודם, אחר כך החזה והגרה ושתי ידיים, דהיינו שתי הרגליים הקדמיות של הבעלה, אחר כך ושתי דפנות, ולבסוף העוקץ והרגל. דעה השנייה, רבי יוסי אומר, דרך הפשטו היה קרב. דהיינו, כמו שמפשיטים את האור אחרי השחיטה, שזה מצד הרגליים לצד הראש. הוא מפרט את הברייתא, כיצד דרך הפשטו. הראש והרגל הימנית קודם, אחר כך העוקץ והרגל השמאלית, אחר כך ושתי דפנות, אחר כך ושתי הידיים, ואחר כך החזה והגרה. דעה שלישית, רבי עקיבא אומר, דרך ניתוחו היה קרב. דהיינו, כסדר שמנתחים, שחותכים אותו, אחרי הפשטו, הוא מפרט את הברייתא, כיצד דרך ניתוחו. קודם הראש והרגל הימנית, אחר כך ושתי ידיים, דהיינו הרגליים הקדמיות, אחר כך החזה והגרה, אחר כך ושתי דפנות, ולבסוף והעוקץ והרגל. והדעה הרביעית, רבי יוסי הגלילי אומר, דרך אילויו היה קרב. דהיינו דרך המיטב שלו, שהמובחר הוא זה שמועלה קודם. הוא מפרט את הברייתא, כיצד דרך אילויו. קודם הראש והרגל הימנית, אחר כך החזה והגרה, אחר כך ושתי הדפנות, ואחר כך העוקץ והרגל השמאלית, ולבסוף ושתי הידיים דהיינו הרגליים הקדמיות. שואלת הגמרא על השיטה האחרונה שראינו של רבי יוסי הגלילי, והכתיב, והרי כתוב בספר יחזקאל, כל נתח טוב ירך וחטף. ומסדר הפסוק נאמר שירך יותר מעולה מכתף. אז למה אמר רבי יוסי הגלילי ששתי הדפנות מעלים אותם לפני הרגל? כי הירך ברגל והכתף מחוברת לדפנות. עונה הגמרא, ההיא בכחושה. מסביר התוספות ישנים שהפסוק ביחזקאל מדבר ברשעי ישראל שהם היו אוכלים וחומסים את העניים. והבהמה של העניים היא בהמה כחושה. אז בבהמה כחושה, הירך היא יותר טובה, כי יש בה רוב בשר. אבל מה שאנחנו דיברנו בברייתא, זה בתמיד. ושם אנחנו הולכים אחרי השומן, כי זה לא בהמה כחושה. אמר רבא, בין תנא דידן, בין התנא של המשנה שלנו, ובין שיטת רבי יוסי, והכוונה היא לשיטה שאמרנו רבי יוסי הגלילי, יש כאלה שבגלל זה בדקדוקי סופרים מחקו את המילה גלילי, בתר אילויה דביסרא אזלינן. הולכים אחרי, נותנים קדימות לחלק הבשר המובחר יותר. אז במה נחלקו? מר אזיל בתר איברא דביסרא, התנא שלנו הולך אחרי הגודל של האיברים, ומר אזיל, ורבי יוסי הולך, בתר שמנה דביסרא, אחרי הבשר שהוא יותר שמן. וממשיכה הגמרא, ראינו שלכל השיטות הרגל קרבה עם הראש. שואלת הגמרא, מה הייתה המסל כרגל בעדי רישה? למה הרגל עולה יחד עם הראש? עונה הגמרא, משום דרישה נפישי בעצמות, בגלל שבראש יש הרבה עצמות, קרבה רגל בעדי, קרבה הרגל איתו. וממשיכה הגמרא, דקולי אלמה, לכל השיטות, מי התרוש קרב ברישה. ראינו שהראש הוא הקרב ראשון. מנלן, מה המקור לדבר? דתניא ששנינו בדרייתא, מניין לראש ופדר, שקודמים לכל האיברים. תלמוד לומר, מזה שכתוב, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש של המזבח. אז המילה נתחיו הופרדה מהמילים ראשו ופדרו, ומיד אחרי המילים ראשו ואת פדרו כתוב וערך, זה אומר שקודם עורכים אותם. שואלת הגמרא, ואידך פדר, יש כאלה שמוחקים את המילה אחרינה, הפכנו דף למי עתה. יש לנו עוד פעם אחרת שהמילה פדר מוזכרת. כתוב, וערכו בני ארון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. והשאלה היא רק על הפדר, כי הרי הפדר הם גם בכלל הנתחים. כי זה שחזרנו עוד פעם על המילה ראש, אנחנו אומרים צריך לחזור. למה? כי בגלל שנאמר והפשיט ואז וערכו, אולי הייתי אומר מה צריך לערוך, רק נתחים שיש להם הפשט אור. מאיפה תגיד שגם את הראש, שהוא כבר הוטס בשחיטה, ולא היה בשעת הפשט, מאיפה אנחנו יודעים שגם אותו צריך לערוך? לכן תלמוד לומר, פעם שנייה, את הראש. וממילא השאלה על הפדר, שהרי הוא כבר בכלל המופשטים, אז למה כתבה אותו התורה פעם שנייה בנפרד? עונה על כך הגמרא לכדתניא, כמו ששנינו בברייתא. כיצד היה עושה? נותן את הפדר על הבית השחיטה ומעלהו. דהיינו שהכהן שמעלה את הראש בכבש, היה מחזיק את הראש הפוך, ועל מקום השחיטה היה שם את הפדר. וזהו דרך כבוד של מעלה. מסביר רש"י למה זה דרך כבוד? לפי שבית השחיטה מלוכלך בדם הראש. הפדר זה אותו חלב שנמצא על הקרב, או המכסה את הקרב, בקרס של הבהמה. עד לכאן דף כ"ה.